קול דוד, קול האמת, הצדק והשלום. משדר את תוכניותיו מטהרן משעה 15:20 ל-15:50 לפי השעון המקומי, 11:50 ל-12:20 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי. על גל קצר 19 מטרים, 15,240 קילו הרץ.
שידור חוזר משעה 7:50 ל-8:20 לפי השעון המקומי, 4:20 עד 4:50 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B והוטבירד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו koldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro, ובטוויטר koldavidiran.
كان كل دافيد لما ازنيم شالوم فهرانو متخيلين تشدورينو لهيوم شيني ايخاد بنوفمبر 2021 ونقيش لخم تتوخنيت هشوويت شل هيوم تاخدشوت بنوصف لبرشانوت شل هيوم لخلقم انو مخليم هأزنا نئيمة.
בלב העניינים,
מאזינים יקרים, שלום רב. על פי נתונים שאספה הרשות לתחרות, ישראל היא מרחב של פייסבוק. מעל מ-90% משתמשים בוואטסאפ יותר מפעמיים ביום, 85% באפליקציית פייסבוק, 76% באינסטגרם. השליטה של הרשת החברתית על חיי היום-יום וכוחה בעצוב התודעה של הציבור בישראל חסרי תקדים. אול חול פוסט, גם כזה שעוסק בהחשת קורונה, מסית או מגביר את הכיתוב בין קבוצות שונות בישראל. יש פוטנציאל השפעה אדיר. על רקע נתונים אלו, תמוהה מאוד העובדה שעל פייסבוק לא חלות שום חובות. לכן ההחלטה של שר התקשורת יועז הנדל להקים ועדה שתבחן את אחריות הרשתות החברתיות לתוכן שעולה בהן ותבדוק את התנהלותן מול המשתמשים מתבקשת. הצוות הוועדה יורכב מאנשים שעוסקים בתחומי משפט וטכנולוגיה, והם יצטרכו לענות בין היתר על שאלה חשובה: האם רשתות חברתיות הן כלי תקשורת שיש להכיל עליו גם חובות, בדגש על מתן דין וחשבון לתוכן שעולה בהן? מאזינים יקרים, הצורך בכך מתחדד על רקע התפשטות תרבות הפייק ניוז בנושאים שלפעמים גורמים לנזקים בריאותיים ונפשיים. במצב הנוכחי אפילו דיווחים על תוכן פוגעני מגיעים לבחינה אצל גורמים אלומים, ואיש לא מבין מדוע נמחק תוכן מסוים ותוכן אחר נשאר באוויר. במשרד התקשורת מבהירים שאין כוונה לכפות צנזורה על פייסבוק ועל משתמשיה, אלא לצמצם את הפער שבין הכוח העצום של הפלטפורמות שברשותה ובין פעילותה נטולת השקיפות ומסננים עריכתיים מספקים. מדובר בחברה שמסרבת לחשוף את הליך קבלת ההחלטות שלה בנוגע להסרת תכנים, את האופן שבו פועלים האלגוריתמים שלה ואת שיקולי התאמת התוכן לכל משתמש. המצב שבו חברה אחת גדולה מכתיבה סדר יום נטול שקיפות, אחריות משפטית ומענה לבעיות שהרשת החברתית עצמה מייצרת למשתמשיה הוא בלתי נסבל. על הנדל להתעקש גם על כך שהוועדה תעסוק באופן רציני ואמיץ בסוגיות המקצועיות המדוברות וידרוש את יישום המלצותיה בבוא היום, למרות הלחצים הכבדים שצפויים מצד החברה והלוביסטים שלה. אסור לפגוע בחופש הביטוי של בני אדם, אך מנגד חייבים להבטיח שזכויותיהם לא נרמסות בידי תאגיד דורסני. עד כאן תוכנית השבוע. שלוש ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה חדשות מקול דוד. הנשיא אברהים ראיסי קרא להפיק תועלת מהרעיונות של המומחים ואנשי הדת, והוסיף בישיבת הממשלה אתמול ראשון כי השרים נדרשים לקיים פגישות עם המומחים בתחומים השונים ועם אנשי הדת כדי להפיק תועלת מתפיסותיהם בכל האמור להטיב עם האזרחים. הנשיא התייחס גם להתנדנדות שוק הבורסה באחרונה וקרא לנקוט צעדים לשמור על יציבות הבורסה ולהקפיד שהמשקיעים והאזרחים לא יזוקו מכל התנדנדות. הנשיא התייחס גם למחסור המים במקומות שונים במדינה וקרא לנקוט את המתחייב בין היתר לחסוך בצריכת המים במגזרים התעשייתיים והחקלאיים. הנשיא קרא גם לאשר תקציב מיוחד להפקת ואספקת המים לאזרחים. סגן יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי במועצת השורה עבאס מוקטדאי הודיע כי הוועדה תעלה את היוזמה האסטרטגית להסרת האמברגו ושמירת הזכויות של העם האיראני במהלך הישיבה הפתוחה של המועצה, והוסיף כי הוועדה קיימה דיונים בשבועות האחרונים על הצעדים שנעשו ליישום היוזמה שאושרה בדיסמבר האחרון. מוקטדאי ציין להשתתפות נציגים של סוכנות הגרעין, משרד החוץ והמוסדות המעוניינים בדבר בדיונים של הוועדה לביטחון לאומי. סגן יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי במועצת השורה קבע כי חוק היוזמה האסטרטגית מבטיח את הזכויות של העם האיראני. סגן יושב ראש הרשות המשפטית באיראן קאזם גריב אבאדי מתח ביקורת על נציג האום לזכויות האדם באיראן ג'אויד רחמן, שנמנע מתגובה על הסנקציות האמריקניות האחרונות נגד איראן. לשכת התקשורת בוועדה הלאומית לזכויות האדם מסרה כי גריב עבאדי מתח ביקורת חריפה על נציג האום לזכויות האדם באיראן שנמנע מאישור ההודעה של מומחי האום בדבר ההשלכות של הנענות הלא מרוסנת של מדינות כמו שוודיה לאמברגו האמריקני נגד איראן. غريب عبادي آمر كي اشتيكت نتسيق هاوم لسخويوت هادام بإيران نوخخ هبقيها هم مشيخت بسخويوت هايسود شلخوليم إيرانيم ونعنوت أخنيات مدينوت لإمبارغو ها أمريكاني لو موتيروت سافيك بدوار هت مكموت هالنتسيق شل هاوم بتصد ها بوغعيم بسخويوت شل هاام ها إيراني ولو بتصد ها ماجينيم عليهم. משרד החוץ של פלסטין מסר כי הפעילות הישראלית בבית הגברות אל יוספיה בעיר הקודש המזרחית היא פשע. בהודעה שפרסם אתמול ראשון מציין משרד החוץ הפלסטיני כי עבודות היהוד בבית הקברות נמשכות זה היום השביעי ברציפות ובמהלכן כוסה השטח בעפר ונעקרו קברים בניסיון למחות את המאפיינים ההיסטוריים של המקום. משרד החוץ הפלסטיני ציין כי פשע זה מתווסף לפשעים אחרים נגד האנושות שמבצעת ישראל והם מחייבים תגובה מרתיעה של הקהילה הבינלאומית. זו עדות נוספת להתנוונות האנושית המוסרית של העומדים מאחרי הפשע הנתעב הזה ושל מי שרודפים אחרי הפלסטיני אפילו בקברו ומונעים ממנו את מנוחת הקבר. זהו פשע מתמשך שמבוצע על ידי ממשלת השנאה, הזדון, חסרת האנושיות, מדינת הכיבוש והאפרטהייד, נמסר ממשרד החוץ הפלסטיני. משרד החוץ של פלסטין מגנה את דבריו של ראש הממשלה של ישראל נפתלי בנט בנוגע לסוגיה הפלסטינית ברעיון שפורסם בעיתון טיימס. בהודעה שפרסם משרד החוץ הפלסטיני אתמול ראשון נאמר כי דברי בנט משקפים עמדות עוינות את השלום וצוין כי התנגדותו להקמת מדינה פלסטינית מהווה אתגר לקונסנסוס הבינלאומי והפרה של החוק הבינלאומי והחלטות האום בנושא הסכסוך הפלסטיני ישראלי. משרד החוץ הפלסטיני הוסיף כי העמדה הישראלית הרשמית מנוגדת להסכמים שנחתמו בין ישראל לפלסטינים ומתעלמת מדרישות הממשל האמריקני והקהילה הבינלאומית הקוראים לבניית אמון בין הצדדים. יש לציין כי ברעיון לטיימס אמר בנט כי ממשלתו אמצה את הנוסחה לפיה אין סיפוח של שטח ואין הקפאה של בנייה בהתנחלויות. עורך הדין חאלד זברקה המייצג גורמים בכירים במגזר הפלסטיני ומציג את הפלסטינים של העיר לוד כקורבנות של הטרור שביצעו בהם היהודים במהלך האירועים האלימים בחודש מאי השנה, אמר בפגישה עם תושבים מקומיים במסגד אל-עומרי אל-אקבר בעיר לוד כי קיימת תוכנית ישראלית העושה שימוש בקבוצות הטרור ובמתנחלים וקיימת תוכנית לפגוע בפלסטינים. בדברים או בפגישה שנועדה לקיים דיון בהשלכות סגירת תיק החקירה בנוגע לנסיבות של הריגתו של מוסא חסונה במהלך אירועי חודש מאי השתתפו בין היתר גם בני משפחת חסונה, יושב ראש ועדת המעקב של הפלסטינים, תחת הכיבוש הישראלי מוחמד ברקה וחברי כנסת של הרשימה המשותפת. בדברים שנעשה באירוע עמר מוחמד ברקה, קיימת עלייה בדרישה לרישיון נשק אצל היהודים, והדבר נועד כדי לבצע פעולות הרג נוספות והטלת אימה על החברה הפלסטינית חסרת הישע. בנוסף לפעולות מחאה על רציחתו של מוחמד חסונה, מתוכננת פנייה לאום או לארגוני זכויות אדם. תנועת לוחמים לשלום פנתה לנשיא ארצות הברית ג'ו ביידן בבקשה שיטיל סנקציות אישיות על שר המלחמה של ישראל בני גנץ בשל הכרזתו על שישה ארגונים פלסטיניים כארגוני טרור. פנינו לביידן וביקשנו ממנו לפעול בהתאם לחוק האמריקאי ולהטיל סנקציות אישיות על בני גנץ בגין רדיפה פוליטית אחר שישה ארגוני זכויות אדם פלסטיניים. ביקשנו גם שינחה את כל הגורמים הרלוונטיים בממשל להתעלם מהצווים שהוציא גנץ נגד ששת הארגונים, נכתב בחשבון הפייסבוק של התנועה. בתנועה הבהירו כי גנץ החליט להפליל את ששת הארגונים בלי להציג כל בסיס או הוכחה ללא הליך שקוף, ונראה כי תוך התבססות על טענות של ארגון הימין NGO מוניטר. בנוסף הזכירו כי יש לגנץ אינטרס אישי בדבר. חלק מהארגונים הפלסטיניים העלו בבית הדין הבינלאומי בהאג נגדו האשמות אישיות על ביצוע פשעי מלחמה במהלך המתקפה על עזה בשנת 2014. בשבועיים האחרונים פעלו חברי פורום מלוכדים להחתים את חברי סיעת הליכוד על דרישה לכינוס מרכז המפלגה. על המכתב חתמו עד עכשיו 27 חברי כנסת מסיעת הליכוד, כשבין מי שנמנעו מלחתום יושב ראש האופוזיציה בנימין נתניהו ויושב ראש מרכז המפלגה חבר הכנסת חיים כץ. בנוסף לחברי הכנסת על העצומה חתמו עשרות מראשי סניפי המפלגה. בפורום אומרים כי יפעלו לכנס את המרכז בחודש הקרוב מול מוסדות המפלגה כדי לקדם את קבלת ההחלטה. בסביבתם של נתניהו וקץ טענו כי השניים לא חתמו על המסמך משום שהפנייה בסופו של דבר מיועדת לשניהם והם המוסמכים לכינוס המרכז. עד כאן מאזינים יקרים החדשות מכל דוד.
שלום למאזיני קול דוד, הנה הפרשנות שלנו על ההודעה של ארבע מדינות המערב על הסכם הגרעין. מנהיגי ארבע המדינות ארצות הברית, בריטניה, צרפת וגרמניה דנו על נושא הסכם הגרעין עם איראן ביום שבת אחרי פגישה בשולי פסקת G20 ברומא באיטליה, והוציאו הודעה משותפת בה דרשו מאיראן לחדש את השיחות הגרעיניות בכוונה טובה ולהכין קרקע לחזרתן של טהרן ווושינגטון להסכם. בהודעה לא התייחסו, אפילו התעלמו כליל, לפרישה החד צדדית של ארצות הברית מהסכם הגרעין ב-2018 ואי קיום ההתחייבויות מצד אירופה. אך כתבו כי אנחנו מודיעים על הרצון שלנו להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני ומודאגים מפעילויות של איראן בתחום. פרסום ההודעה המשותפת של הטרויקה עם ארצות הברית בתקופה שאיראן והאיחוד האירופי עשו מגעים על הכנת הקרקע לסבב השביעי של השיחות בוויינה בחודש הזה, חודש נובמבר, מוכיח שבמערב מתכוונים לייצר אווירה פסיכולוגית נגד איראן או להאשים אותה בפעילות גרעינית צבאית. הצעד נועד לדרוש דרישות גבוהות מאיראן בסבב השיחות העתידי או להטיל עליה מגבלויות רבות על הפעילות הגרעינית ולכלול נושאים חוץ הסכמיים, כולל יכולת הטילים והמדיניות האזורית של איראן בשיחות. מנהיגי ארבע המדינות המערביות, במיוחד הנשיא האמריקני ג'ו ביידן, כנראה שכחו שוושינגטון היא האשמה ביצירת המצב הנוכחי. הנשיא הקודם דונלד טראמפ הכריז בחודש מאי 2018 על הפרישה האמריקנית מהסכם הגרעין והטיל על איראן סנקציות חסרות תקדים כדי להכריח אותה לקבל את הדרישות הלא חוקיות שלו, והתנגד טראמפ לכל מהלך לשמור על הסכם הגרעין. ג'ו ביידן הודה עצמו כי טראמפ טעה בפרישה מהסכם הגרעין ועשה את צעד סותר לאינטרסים הלאומיים של ארצות הברית והוביל את ארצות הברית לבדידות. עם זאת, ביידן עצמו המשיך במדיניות הלחץ המרבי נגד איראן מיומו הראשון בבית הלבן. הוא גם התנה את חזרתה של ארצות הברית להסכם בחזרתה של טהרן, ואפילו לא בחל מלהטיל סנקציות חדשות על איראן. מדינות אירופה לא עשו מהלך מעשי אחרי פרישת ארצות הברית ולא קיימו את ההתחייבויות שלהן להפחית את השפעת הסנקציות האמריקניות, ורק שמרו על הנוחות הלא מועילה ולמראית העין בהסכם הגרעין, ולאמיתו של דבר הן חייבות לאיראן. הטרויקה נמנעה מליישם את ההתחייבויות שלה בנוגע למנגנון פיננסי למסחר בין אירופה לבין איראן המכונה אינסטקס. כתגובה לגיטימית לכל האי-מעשיות של מדינות אירופה, איראן הפחיתה בהדרגה בחמש שלבים את ההתחייבויות שלה בהסכם הגרעין ונקטה צעדים מעל ההסכם, כדוגמה הגברת המאגר של אורניום מושר, העלאת רמת ההעשרה וגם הפעלת צנטריפוגות חדישות. בנוסף, טהרן הפסיקה את יישום הפרוטוקול הנוסף כמתבקש מהחלטת הפרלמנט. צריך לשים לב שכל המהלכים האלה היו מהלכים הפיכים והיו תגובה למהלכים עוינים של ארצות הברית ואי קיום התחייבויות של אירופה. לפי מומחים בעניינים בינלאומיים, האירופים נתקלו במבוי סתום. מצד אחד, לא יכולים לוותר על הסכם הגרעין עם איראן, או מצד אחר, לא יכולים ללחוץ על ארצות הברית לחזור להסכם. מבחינת המומחים, עכשיו הכדור נמצא במגרש של המערב, ועל המערבים, במקום לקידום הצעות לא הגיוניות שסותרות את ההסכם, יחדשו את שיחות ויינה במטרה להחייאת ההסכם והסרת הסנקציות. בהחלט, במקרה כזה, במקרה של הסרת הסנקציות האנטי-איראניות של ארצות הברית, טהרן מוכנה לחזור להתחייבויות שלה בהסכם. עד כאן הפרשנות שלנו.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום, ראש הממשלה של ישראל נפתלי בנט אמר לעיתונאים כי אנו צפויים לשבוע משוגע שילך ויעשה פרוע יותר עם התקרב מועד ההצבעה על התקציב. מרגע שהתקציב יעבור השבוע זה קונה יציבות רבת שנים לממשלה והמשמעות לאופוזיציה זה התפוררות והתרסקות לרסיסים. אין משהו שבאופוזיציה לא יעשו כדי להפיל את התקציב או להוביל לבחירות חמישיות. חבל להם על המאמץ, נעביר את התקציב כך לפי בנט. נשיא צרפת עמנואל מקרו אמר כי ראש ממשלת אוסטרליה סקוט מוריסון שיקר לו בנוגע לביטול עסקת הצוללות בין המדינות. אני לא חושב, אני יודע, אמר מקרו בתשובה לשאלה האם לדעתו מוריסון שיקר לו. את הדברים אמר בוועידת G20 בה נפגשו השניים לראשונה מאז שאוסטרליה ביטלה את עסקת הענק בשווי עשרות מיליארדי דולרים לאחר שהצטרפה לברית צבאית חדשה עם בריטניה וארצות הברית בספטמבר. משרד החוץ הסיני אמר כי הדוח של ארצות הברית לפיו מקור נגיף הקורונה הוא במעבדה בסין. אינו מדעי ואינו אמין. בתדרוך של חיל המודיעין האמריקני שפורסם שלשום נאמר כי האפשרות שמקור הנגיף מהטבע זהה לכך שדלף ממעבדה. בתגובה מסר דובר שר החוץ הסיני כי שקר שחוזרים עליו אלפי פעמים הוא עדיין שקר וכי למודיעין של ארצות הברית יש מוניטין של הונאה והטעיה. כלי תקשורת בארצות הברית דפחו כי דוברת הבית הלבן ג'ן סאקי נמצאה חיובית לקורונה, זאת לאחר שבני משפחתה נדבקו בנגיף. השאלה היא מה התועלת של החיסונים שארצות הברית מייצרת לעצמה ומוכרת למדינות אחרות עם בחיריה שהתחסנו שלוש פעמים או שמה הם לא התחסנו מפני שהם יודעים שהחיסונים מזיקים לבריאות.